ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה מיד לשוליים ממול. שם אתם רואים כותרת נושא סלש מבנה, ואתם רואים מעוין. המעוינים האלו הם דעות באיזה תקלות נגרמו עקב אי זהירות במים ראשונים ואחרונים. אני רוצה להתנצל לפני שניכנס לתוכן הגמרא בכך שהגמרא תתייחס ל מעשים שהיו. הגמרא כאן לא מרחיבה על מה בדיוק קרה באותם מעשים. באחד מהם רש"י מגלה מה קרה, ובאחד צריכים להסתכל בגמרא במסכת יומא, במעשה עם אחד בשם קידור, לראות את כל המאורע. אנחנו נפנה את כל אחד לשם, ובמסגרת השיעור שלנו היום לא נרחיב. עכשיו הגמרא, כי עתה רב דימי אמר, מים הראשונים האכילו בשר חזיר, אחרונים הוציאו את האישה מבעלה. כלומר, מאי זהירות בנטילות האלו, אנחנו עסקנו בהם בשיעור הקודם. כמובן, מים הראשונים, נטילת ידיים לפני הפת, לפני סעודה. מים אחרונים, המים שנוטלים לפני ברכת המזון בסוף הסעודה. מי שלא נזהר בהם, אז היו סיפורים, מעשים, שמי שלא נזהר במים ראשונים נכשל באכילת בשר חזיר, ומי שלא נזהר במים אחרונים, בסופו של דבר האישה, אשת הבעל הבית שמה התגרשה מבעלה. זה נוסח או גרסה אחת. קריאת הרבין אמר, ראשונים הכינו בשר נבלה. עכשיו זה שונה מבשר חזיר, ואחרונים הרגו את הנפש. לפני שנתקדם בגמרא, בטח יש רמה מסוימת של מתח במה קרה פה, אז אמרנו שאנחנו נתייחס למה שרש"י מביא פה על האכילו בשר חזיר. רש"י בשורה הראשונה, שהיה חנווני ישראל מוכר בשר שחוטה לישראל, ומבשל ומאכילם, וכשעובד כוכבים בחנותו מאכילו נבלות. הוא בא יהודי אחד לאכול, כנראה איזו מסעדה היה לו שם, והוא נכנס ולא נטל ידיו. כנראה לא היה איזו, נקרא לזה, סממנים חיצוניים לזהות מי יהודי ומי לא. רק דרך ההתנהגות היה אפשר לזהות מי הוא זה ומי הוא האחר. היהודי הזה נכנס, לא היה מזוהה כיהודי, נכנס וישר אחר בלי ליטול ידיו. וכסבור זה שעובי כוכבים הוא, בא לחנות, שחשב שזה הוא גוי, והכילו בשר חזיר. בסופו של דבר זה יהודי, וכל זה בגלל שהוא לא נזהר בנטילת ידיים לפני הארוחה. רש"י הבא, הציעו אישה מבעלה, זה היה בגרסת רב דימי, ובקיאת הרבין, והרגו את הנפש. בפרק בתרא דיומא, בעובדא דקידור, במעשה עם קידור, איכא למאן דאמר קטלא, ואיכא למאן דאמר לא קטלא, אלא אפקא. יש שתי דעות שם, מה באמת קרה בעקבות אותו מעשה, האם הוא גירש אותה או הרג אותה. למד אמר ש לא יש, אז במילים אחרות יש מנדמר שהוא לא הרג אותה, גירש אותה, ויש מנדמר שהוא הרג אותה. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא עם סימן. יש פה רב דימי ואחר כך רבן, כך ראינו בגמרא. אמר רב נחמן יצחק וסימנך, כדי שלא להתבלבל מי אמר מה בקשר לאותו מעשה שמסופר במסכת יומה, אז תזכור את הדבר הבא: כי אתה רב דימי אפקה, כי אתה רבן קטלה. ידוע שרב דימי ורבן הם באו לבבל, ורב דימי הגיע ראשון. אז רב דימי זה שאומר הוא גירש אותה, והשני הוא זה רבן, הוא זה שגרס, שהוא אותו קידו הרג את אשתו, כי אחרת אי אפשר להתבלבל. רב דימי הוא מזוהה עם הראשוניות, אז אם הוא, אם הוא היה אומר שהוא הרג אותה, אין מקום לרבין כבר לומר גירש, לא מגרשים אישה מתה. אנחנו נחזור לגמרא. רבי אבא מתני חד מעני וחדה מעני לחומרה. לרבי אבא היה גרסה אחרת, והגרסה שלו כך היה: מים ראשונים הם האכילו חזיר ולא לא נבלה. חזיר יותר חמור, כי באכילת חזיר אתה עובר גם על אכילה בהמה טמאה וגם על איסור נבלה. ובעניין מים האחרונים רבי אבא גרס, הרגו את הנפש. שוב נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים משולש, זה מבליט חמי האור, זאת אומרת מים שהוא חמור על ידי האש בישול, וחמי טבריה, גם מים חמים אבל ממקור טבעי. מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן עם קשרים לנטילת ידיים, לטבילת ידיים. טבילה מזכיר לנו הפעולה שעושים במקווה. כאן אנחנו לא נדבר על טבילת כל הגוף, אלא ההתמקדות שלנו יהיה בעניין טבילת ידיים, למרות שהגמרא כן תזכיר טבילה את הגוף, אבל זה לא הסוגיה העיקרית שלנו. הגמרא: איתמר חמי האור, זאת אומרת מים שבושלו, שהוא חמור על ידי האיש. חזקי אמר אין נוטלים מהם לידיים, המים הראשונים, נטילת הידיים לפני סעודה, לא נוטלים מחמי האור. ורבי יוחנן אמר נוטלים מהם לידיים. אמר רבי יוחנן, שאלתי את רבן גמליאל בנו של רבי ואוכל טהרות, הוא היה מקפיד לאכול אפילו החולין שלו בטהרה, ואמר לי כל גדולי גליל עושים כן, שהם נוטלים גם ממים שהם חמי האור. חמי טבריה, חזקי אמר אין נוטלים מהם לידיים, אבל מטבילים בהן הידיים. אם יש 40 שעה שיעור מקווה, המים באותם מי טבריה הם לא שונה ממקווה, מים שהם לא נאספו על ידי שאיבת מים בכלים, אלא הם נמצאים באדמה. רבי יוחנן אמר כל גופו טובל בהן, אבל לא פניו ידיו ורגליו. המשפט הזה קצת תמוע, השתה כל גופו טובל בהן פניו ידיו ורגליו לא כל שכן. אגב, מוזכר כאן הפנים, פניו ורגליו כאגב. העיקר פה זה הידיים. אם אתה אומר שהם קשרים לטבילת הגוף, ודאי שיהיו קשרים לטבילת ידיים. עכשיו בא רב פאפה לעשות לנו סדר בדברים, כי אחרת כמו שאמרנו זה קצת תמוע. הרי ידוע שטבילה היא יותר מועילה, יותר חזקה, יותר פועלת מנטילה. אז לא ייתכן שאתה אומר לי שכל גופו כן יכול לטבול במי טבריה, אבל טבילת ידיים לא. אמר הפאפה, במקומן דקולי אמלו פליגי דשארי, במקומן מי טבריה, אם הם נמצאים במקומה בחיבורן, כולם מסכימים שאפשר לטבול בהם ידיים לשם המים ראשונים לאכול הפת. משקל מיניו במנה דקולי אמלו פליגי דאסיר, לשאוב מי טבריה בכלי וליטול, כמו שאנחנו רגילים ליטול מנטלה מכלי, לשפוך על הידיים ולקחת את המי טבריה בצורה כזאת, כולם מסכימים שאסור. מי טבריה הם גרועים ממי האור, בכך שלא היה להם מה שנקרא שעת הכושר. מה הכוונה? נסתכל כעת ברשי, משקל מיניו במנה, לשפוך על ידיו כדין הנטילה, דכולי עלמא אסור, תחי תיקון רבנן נטילה, לאו בחמין תיקון. הם לא תיקנו במים חמים. והני גריעי מחמי האור. המי טבריה גרועים ממי האור, שלא הייתה להן למי טבריה שעת הכושר. לא היו מים רגילים, מים קרים אף פעם. מה שכן, חמי האור, לפני שחיממת אותם, הם היו המים שתקנו הרבנן ליטול בהם. אחר כך חיממת אותם, בסדר. אבל חמי טבריה לא היו במצב המתאים לתקנה המקורי של הרבנן. נמשיך בגמרא, כי פליגי, המחלוקת בין חזקיה ורב יוחנן, דפסקינו בבת בירתה. הוא חפר חריץ קטן שאין בו 40 שעה המחובר למקווה, 40 שעה זה השיעור מקווה. ורשי כותב על זה, דפסקינו בבת בירתה, חריץ קצר והמים פונים שם, ואין שם באותו חריץ שיעור מקווה, אבל מחוברים למקווה. של המקווה אני מבין מחוברים לאותם מי טבריה, דגזרה בעלמה הוא עטו מנה. האם יש לחשוש שאם נתיר טבילת ידיים בבת בירתה יבוא ליטול מים מכלי? כאן המחלוקת. אז אנחנו נחזור לגמרא. מור סבר, רבי יוחנן שהוא החמיר, גזרינן בת בירתה עטו מנה, עטו כלי. ומור סבר חזקיה שאיקל לא גזרינן. אפשר להטיל לבן אדם להטביל ידיו במי טבריה שהם נמצאים באותו חריץ קטן, ולא חוששים שהוא יבוא ליטול מכלי במי טבריה לנטילת ידיים. כתנאי, מה שלמדנו הוא שנוי כמחלוקת תנאים. אנחנו נראה כאן נקודה ארוכה כפי שסומן בגמות שלנו השס עוזר. המקור אומר, מים שנפסלו משתיית בהמה הם מסריחים, או חמי טבריה, וחמי טבריה זה בעצם הסוגיה שלנו. כך רשי מפרש, שנפסלו משתיית בהמה כגון סרוחים או חמי טבריה. הגמרא ממשיכה, בכלים פסולים בקרקע כשרים, כלומר מותר להטביל ידיו כי יש להם דין מקווה, אם מדובר במים סרוחים שנמצאים בבור שנאספו שם כמו מי גשמים שעם הזמן יהיו סרוחים, הם קשרים בכל זאת להטביל ידיו. רבי שמעון בן עזרא אומר, אף בקרקע טובל בהן כל גופו, אבל לא פניו, ידיו ורגליו. אותו ביטוי תמוע כמו שראינו מקודם, כאן ברמה של התנאים. שואלת הגמרא, השתא, כל גופו טובל בהן פניו, ידיו ורגליו, לא כל שכן. אלא לאו, דפסקינו בבד בירתה, ובהה פליגי. זה אותו דגם שהסברנו מקודם, קורה פה עם התנאים. אז יש לנו מים סרוכים שהם נגיד בבור במם שעה, 40 שעה, ומשם חפרו חריץ קטן, ושם רצה לטבול את ידיו לשי מים ראשונים. דמור סבר רבי שמעון בן אלעזר שהוא החמיר, גזרינן בת בירתה תומנה. ומור סבר תנא קמא שכן לא גזרינן. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים. יש נושא מחלוקת אביי ורבא בהסבר הסיפה של מימרה של רב אידי ברבין, שעוד מעט נראה, נטילת ידיים לחולים מפני שרח תרומה ועוד משום מצווה. עכשיו הגמרא, אמר רב אידי ברבין, אמר רב יצר בר אשיאן, נטילת ידיים לחולים מפני שרח תרומה ועוד משום מצווה. מה זה מפני שרח תרומה? אלו שאוכלים תרומה, כמו כהנים, שהם ירגילו את עצמם ליטול ידיהם. הרי תרומה מחייב מעיקר הדין, דין דרבנן, אבל מעיקר הדין, מדרבנן אנחנו יודעים שסתם ידיים דין שני לתרומה. אז יש להם הגדרה כזאת, שני לתרומה, ושני לתרומה יכול לפסול תרומה. אז מי שעומד לאכול תרומה חייב ליטול את ידיו. הרחיבו את הצורך לנטילת ידיים לכל אוכלי סעודה, כדי ש וזה מה שנותנים ידיים לפני אכילת סעודה, כדי שאלו שאוכלים תרומה יהיו רגילים. אם תמיד נותנים ידיים, אז גם לפני אכילת תרומה הם יטלו ידיהם. רש"י נקרא ביחד, נטילת ידיים לחולים מפני שרח תרומה הוא צריכה שהידיים שניות שני לתרומה ופוסלות את התרומה, אבל חולים לא מהני בהו שני. בדרך כלל הכלל הוא שחולים לא נפסלו על ידי שני לתרומה, ומפני שרח תרומה שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם הן היגום בחולים גם ליטול ידיים לפני חולים. היה בדבריו של רב אידי עוד משפט, והיינו משום מצווה. שואלת הגמרא, מהי מצווה? אמר אביי, מצווה לשמוע דברי חכמים שהם תקנו נטילת ידיים. רב אמר, מצווה לשמוע דברי רבי אליעזר בן ערך, דכתיב, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים. זה פסוק מויקרא פרק ט"ו פסוק י"א. אמר רבי אליעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים לנטילת ידיים מן התורה. עוד מעט הגמרא תסביר איך רואים נטילת ידיים מהפסוק הזה, אבל רש"י כותב, רב אמר דאורייתא היא מצווה כרבי אליעזר בן ערך. אפשר לראות גישה שיכול להיות אחרת מזה. בתוספות דיבור המתחיל מצווה לשמוע דברי רבי אליעזר בן ערך, פירוש דאסמיך ליקרא דלאו דרשה גמורה היא. זה נקרא אסמכתא, זה אינו דאורייתא, דעיקר קרא עתה לכדי דרשינן בנידה מה ידיו מעברה. יש דרשה גמורה שהיא דרשה שנקרא לזה על, על הרמה או על הרובד של דורייטה שנמצאת שם במסכת נידה. אז לפי תוספות הדרשה של רבי אלעזר בן ערך הוא מה שנקרא אסמכתה. לפי רש"י הוא משתמש בביטוי דורייטה היא. אז יש כאן מקום אולי לעיין יותר האם יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות בהגדרת הרמה של הדין לפי רבי אלעזר בן ערך. בכל אופן, רבי אלעזר בן ערך הביא פסוק, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים, ועל סמך זה יש לנו נטילת ידיים. אמר לי רבה לרב נחמן, מהי משמע? אז שואל רבה, מה המשמעות? איפה רואים בפסוק הזה נטילת ידיים? דכתיב, וידיו לא שטף במים. ואפשר להבין, ובאמת תמוה לומר, השטף טהור. הטבילה בי, הפסוק מדבר על מישהו היה זב. זב, אחד מהתומות החמורות שאנחנו מכירים מהתורה, ואיך זב יוצא לטהרה מהתומה הזאת, הוא צריך טבילה במקווה. מה זה שטיפת ידיים? אלא הכי כמר. הפסוק הזה שאומר וידיו לא שטף במים לא מתייחס בכלל לזב. ואחיר שלא שטף תמי. נסתכל ברש"י, אלא הכי כמר, הנוגע בזב זה אדם שיכול להתאמה, ומי שאינו שוטף את ידיו, שניהם תמאים. אבל כאן רש"י כותב ואסמכת בעלמא היא. מעניין, ויש להשוות את הקביעה פה אסמכת בעלמא למה שהוא כתב לפני כן דורייתא היא. נחזור לגמרא. אמר רב אלעזר, אמר רב הושעיה, לא אמרו נטילת ידיים לפירות אלא משום נקיות. אדם רוצה לאכול פרי, זה שנותנים ידיים לזה זה רק לשם נקיות. סבר מינה חובה הוא דלקה המצווה איקה. היה נשמע שנכון חובה לא, אבל יש מצווה בנטילת ידיים לפירות. אמר לו רבה, לא חובה ולא מצווה אלא רשות, שלא תתבלבלו, זה רק רשות, זה לא מעבר לכך. הוא פליג על רב נחמן, מה שרב אומר הוא לא שווה, הוא לא תואם, הוא חלוק על רב נחמן. דיום רב נחמן הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. במילים אחרות, אין לו רשות, אסור לנהוג עצמו בגסות הרוח ואין אפילו רשות. אמר רבא ברבא חנה, הווה קאימנא קמי דרבי עמי ורב אסי, הייתו לקמיו כלכלה דפרי, הביאו לפני רבי עמי ורב אסי סלסלה של פירות, ורבא מספר שאני הייתי נוכח שם, ואכלו ולא משהו ידיו, הם אכלו ולא נטלו ידיהם לפניכם, ולא יאבו לי מידי, לא נתנו לי כלום, וברך חד חד לחודי. כאן מדובר על הברכה האחרונה, כל אחד ברך לעצמו. שמע מינה תלת. מהמעשה הזה אפשר להסיק שלוש מסקנות. שמע מינה, אין נטילת ידיים לפירות, ושמע מינה, אין מזמנים על הפירות. מזמנים, אולי מוכר להרבה מכם, הביטוי זימון ממסכת ברכות. שלושה שאכלו פת, יש הקדמה, נקרא לזה לברכת המזון, רבותיי נברך, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם וכו'. באכילת פירות רואים כאן אין כזה דבר, אין מזמנין על הפירות, בזה שהם הרב עמי רב אסי לא דאגו לצרף את רבא באכילה כדי שיהיה ברכה אחרונה בלשון נברך, עם הקדמה כזאת. רשי כותב מתחת לגמרא, ולא יאהבו לי מידי שלא חשו לצרפני עמהם לזימון, דקסברי אין מזמנים על הפירות לומר נברך. עכשיו, לא אין ללמוד גמרות באופן שטחי מדי, שהנה בא אדם והם הם לא הציעו לו לאכול איתם, אז איזו צרות עין או קמצנים, לא ולא, זה לא הקטע פה. נגיד שהם ידעו שהוא כבר אכל, או היה להם מעט מאוד, או עוד הרבה סיבות שאפשר להסביר בענייני דרך ארץ למה לא נתנו לו. אבל מה שחשוב לנו, שאם היה עניין לברך באופן זימון על הפירות, הם ודאי היו מציעים לו כדי לשדרג את הברכה האחרונה שלהם, אבל לא ראו בזה שום צורך, כי אין מזמנים על הפירות. והמסקנה השלישית מזה שהם ברכו כל אחד לבד, רואים שמצווה שניים שאכלו מצווה לחלק. ורשי כותב בשורה האחרונה, ושמע מינה מדברכו כל אחד ואחד לחודי לאחרים את הברכה האחרונה, ולא יצא אחד בברכת חברו, שאחד מברך והשני שומע, יש הלכה ששומע כעונה, וזה לא עשו כך. שמע מינה בשניים מצווה לחלק, הואיל ואין כאן שלושה. עכשיו נחזור לגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד. תניה נמי אחי, שניים שאכלו מצווה לחלק, שכל אחד יברך את הברכה האחרונה לבד. באמת ואומרים שהיו שניהם סופרים, סופרים כבר אנשים מלומדים, אבל אחד סופר ואחד בור, סופר מברך ובור יוצא. תנו רבנן, לפני שנתקדם יש לנו לעיין בשוליים תחת הכותרת נושא, עד איכן צריך להגיע המים בנטילה, עד היכן ביד ששופכים את המים על היד, עד היכן. אז אנחנו גם נתייחס לחולין, לתרומה, לעבודה במקדש, זה הנטילה מן הכיור. תנו רבנן, נטילת ידיים לחולין עד הפרק, לתרומה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עד הפרק. אז זה נראה כפילות פה, קידוש ידיים ורגליים במקדש עד הפרק. אז אנחנו צריכים פשוט לחזור עוד פעם. נטילת ידיים לחולין עד הפרק, אנחנו נראה בהמשך, זה נקרא פרק שני. צירפנו בשוליים ציור שמראה את היד עם האצבעות והפרקים ש שנמצאים בכל אצבע ואצבע. אפשר לראות את הפרק שני עם חץ, ופרק שלישי אותו קטע ביד שהאצבע מחובר לכף היד, זה פרק שלישי. אז הגמרא פה לא חוזרת על אותו ביטוי, זה נשמע כך, אבל כל פרק שמוזכר פה הוא פרק שונה. אז לחולין אמרנו עד פרק השני, לתרומה, וכאן עברנו לעמוד ב', עד הפרק, זה הפרק השלישי, וקידוש ידיים ורגליים במקדש עד הפרק, זה המקום שהיד מחובר לזרוע. מה שאמרנו אפשר לראות ברשי, רשי הוא נמצא בשורה ראשונה, אבל הוא בעצם שייך לעמוד הקודם, עד הפרק, רשי אומר השני, זה לחולין שבאמצע אצבעות, דכיוון דמשום שרח תרומה בעל מהו, אותה נטילה לחולין זה רק כדי שיארגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם, דיו אם נטל במה שנוגע במאכל, דהיינו ראשי אצבעות. בתרומה עד הפרק, רש"י ממשיך פרק השלישי, והוא בגב היד, וקידוש ידיים ורגליים כפי שאמרנו מקודם, זה אותה נטילה לפני עבודת בית המקדש מן הכיור, מן הכיור שעמד בעזרה של בית המקדש. וממשיך הגמרא, שורה שנייה, וכל דבר שחוצץ בתפילה בגוף, חוצץ בנטילת ידיים לחולין, ובקידוש ידיים ורגליים במקדש. הגמרא פה לא מרחיבה, אבל יש הלכות שנוגעות למי שטובל במקווה, וחשוב שמי שטובל במקווה באופן כלי לא, שלא יהיו חציצות דבוקות בגופו. כאן אנחנו לא נרחיב מה הגדר של חציצה וכו', אבל שיש, שלא יהיה חציצה, זה אותו חשש ואותו הקפדה נוגעת או תופסת בנטילת ידיים. לפני שנתקדם, אנחנו רואים סימונים חדשים, מעוינים, ובשוליים אנחנו כתבנו דעות שונות. בעד היכן צריך להגיע המים בנטילת ידיים לחולין תרומה. הגמרא, אמר רב, עד כאן, הוא היה מראה להם בידיו, עד כאן לחולין, עד כאן לתרומה. ושמואל אמר, עד כאן בין לחולין, בין לתרומה לחומרה. הוא אמר שגם לחולין צריך להיות עד פרק שלישי. במה שאין כן לרב, חולין היה עד פרק השני, הוא למקומו, ותרומה למקומו שלו. לשמואל, גם לחולין וגם לתרומה באותו מקום. זאת אומרת, המים היו צריכים להגיע לאותו פרק שלישי, מקום שהאצבע מחובר לכף היד. רב ששת אמר, עד כאן בין לחולין, בין לתרומה לכולה. לפי רב ששת, אפילו לתרומה מספיק עד פרק שני. אמר בר הדיה, הבקעים לקמי דרבי עמי, ואמר, רבי עמי אמר, עד כאן בין לחולין, בין לתרומה לחומרה. זאת אומרת, גם לחולין נדרש עד פרק שלישי. עד מקום חיבור היד, האצבע לכף היד. ולא תימה רבי עמי, שהוא החמיר משום דכהן הוא, הוא היה רגיל בתרומה, ולכן הוא החמיר על עצמו אף בחולין, כדי שיהיה רגיל בה. דהר רבי מישה, בר בריד רבי ישוע בן נביא הוא, לוואי, הנה רבי מישה שהיה נכדו של רבי ישוע בן נביא, שהוא היה גם כן לוי, לא אוכל תרומה, רק כהנים אוכלים תרומה. ואמר, וגם הוא אמר, עד כאן בין לחולין, בין לתרומה לחומרה. לפני שנתקדם, שוב פעם נפנה לשוליים. דינו של רב, נוטל אדם את שתי ידיו שחרית ומתנה, לשון תנאי, ומתנה עליהם כל היום כולו. הסמך הנטילת ידיים של הבוקר, הוא יכול להמשיך לאכול משך כל היום בלי שוב פעם ליטול ידיים. רש"י מוסיף פה, ובלבד שיזהר מלטנפם ומלטמם. אם אדם נזהר בידיו משך כל היום, הוא יכול לסמוך על נטילת ידיים שחרית לשם כל הסעודות במשך היום שהוא יאכל. הגמרא, אמר רב, נוטל אדם את שתי ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום. מתנה, רש"י אומר, לאכילה, ובלבד שזה מלטנפן ולטמם. אמר לו רבי אבינה לבני, אנחנו ממשיכים את דף ק"ז, רבי אבינה אמר לאנשי פקטה דעבות, רש"י אומר, בקעה של אותה מדינה ואין מים מצויים להם. אז רבי אבינה אמר לאותם אנשים שלא היה מים מצוי, כגון אתון, כמו אתם, דלא שכיחי לכו מיה, משהו ידייכו מצפרה, תתלו ידיכם בבוקר, ויעתנו הלילה לכול היומה. ותעשו את התנאי שאנחנו נוטלים לשם נטילה של כל היום. איקא דאמרי בשעת הדחק אין, שלא בשעת הדחק לא, ופליגה דרב. גרסה אחרת אומרת שמה שרבי אבינה אומר זה רק במה שנקרא שעת הדחק, אבל לזמנים רגילים, לאנשים רגילים, לא. ואם כך הוא חלוק על רב, רב היטיל את התנאי הזה למצבים שגם אינם שעת הדחק, ואיגר דרמי אפילו שלא בשעת הדחק נמי, גרסה אחרת בדבריו של רבי אבינה, שגם שלא בשעת הדחק אפשר להתנות ולסמוך על זה, והיינו דרב, אז יוצא שהוא כמו רב. עד כאן שיעורנו להיום.